ערב טוב לכולם, אנחנו נכנסים לתוך שיעור חדש בסדרה התחלות חדשות על פרשת השבוע. הגענו לפרשת וישב, והנושא שלנו היום הוא עיכובים, עקבות, השהיות, בלימות. למה מעיטים אותנו? למה עוצרים אותנו מהשמיים? למה הדברים לוקחים יותר זמן ממה שהיינו רוצים, ממה שהיינו חולמים? למה המון דברים שאנחנו ממש בטוחים שהם אמורים לקרות כרגע או תכף, הם נדחים ונדחים ולוקחים לפעמים חודשים ושנים ועשרות שנים? למה זה ככה? ואם נרחיב את השאלה הכי 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 גדול, השאלה בסופו של דבר הופכת להיות למה המשיח לא בא, למה המשיח מתעכב? וחב"ד רוצים להגיד we want משיח now, וזה באמת האמירה הכי תמימה ופשוטה ואופטימית של כל אדם שיש לו איזה טיפה תמימות. עדיין הוא רוצה להגיד שעכשיו יהיה טוב, למה שיהיה אחר כך, למה שיהיה מהר, שיהיה עכשיו. זה מה שהכי רוצים לאחל לעצמנו ואחד לשני, הטוב הנראה והנגלה והכי מהר שאפשר, אבל זה לא קורה. ואולי זה יקרה עכשיו, אולי זה יקרה עוד רגע, אבל זה לא קורה. למה זה לא קורה? למה הדברים נדחים ומתעכבים? למה צריך להתמודד עם עיכובים? מה אפשר לעשות עם זה בצורה יותר עמוקה ופנימית? איך אפשר להבין את זה? איך אפשר לעבור את זה? איך אפשר להתייחס לזה בצורה חיובית, לא לראות את זה רק כאיזה תקלה. יש ביטוי כזה, כל עקבה לטובה, אבל אפשר, קל להגיד את זה, אבל כדי באמת להעמיק בזה ולהרגיש את הטוב שבעיכוב, אז זה דורש מחשבה יותר עמוקה, וזה מתחבר מאוד יפה לפרשתנו. אז אנחנו מתחילים עם איזשהו רעיון מאוד יפה שנאמר על הפרשה, בידי המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ', היורצייט שלו היה ביום שבת, יוטט קיסלב, זה הסיבה המקורית הראשונה של יוטט קיסלב. 26 שנים מאוחר יותר הצטרפה הסיבה השנייה, השחרור של תלמידו של המגיד, בעל התניא, אדמו"ר הזקן, ממאסר, אבל עוד קודם לכן זה היורצייט של המגיד. אז הוא נפטר סמוך לפרשת וישב, ואחד הרעיונות של המפורסמים מפרשת וישב זה שהוא לוקח את הפסוק הראשון, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, והוא שואל שאלה. אנחנו נתחיל עם השאלה ובסוף סוף השיעור נביא את התשובה שלו, אבל בדרך נביא עוד כל מיני דברים. אז השאלה שלו היא כזאת, הוא אומר מגורי אביו, הוא לוקח את המילה מגורים, הוא אומר מתוך יש הרבה מילים, אבל ארץ מגורי אביו רומזת לגרות. גרות הכוונה היא שאני גר, הכוונה היא שאני תושב זמני, ההפך מאזרח. אזרח הוא משתקע במקום, ומקום מגורים בהגדרה מילולית, לשונית, לגור זה תמיד באופן זמני. אני גר בארץ הזאת, אני פה, אבל אני לא שייך לפה, אני עובר פה. אז הוא אומר, מה זה ארץ מגורי אביו? שכל הארציות, כל העולם הזה זה משהו זמני, זה משהו חולף. אנחנו באים פה לאיזו תקופה קצרה. אבל המילה הראשונה, שהיא גם שם הפרשה, היא וישב. וישב, ישיבה, הוא אומר זה לשון עקבה, הוא מביא את המילה הזאת, שמתיישבים, זה אומר מתעכבים, משתהים, מעריכים את השהות. והוא שואל למה יעקב, שמסמל כאן את הנשמה, למה יעקב מתיישב, משתהה, משתקע, במקום שעבורו, כאילו שיעקב הוא הנשמה, בתוך מקום שהוא ארץ נשמה, ארץ המגורים, מקום שהוא בעצם אמורים רק להיות פה ולחלוף פה ולהרגיש גם שזה כל חולף. לא להשתהות פה יותר מדי, להרגיש העולם הזה, בוא נריץ מה שצריך להריץ בעולם הזה, והעיקר לכאורה, הנשמה כאילו רוצה לחזור לעולם, אבל לא. היא באה ומתיישבת פה ומשתקעת פה, וזה אומר לשון עקבה, השתהות, שהות. אז כל הפרשה בעצם, אם לוקחים עם הפרשה מגולמת בשם שלה, אז השם שלה כבר רומז להשתהות ועיכוב בתוך ענייני העולם הזה. אז המשפט הזה עוסק ביעקב, כי יעקב פותח את הפרשה, אבל מיד אחרי זה כתוב אלה תולדות יעקב, יוסף. ועוברים מיעקב ליוסף, לכן יעקב יוסף נהיה גם צירוף שמות מקובל. ובעצם הלפיד עובר כאן מיעקב ליוסף. יוסף הופך לו את הגיבור מכאן והלאה של הפרשות הצוף בראשית. ואפשר להגיד שההתמודדות עם השאלה הזאת, למה אנחנו מתיישבים, מתעכבים, משתהים, למה דברים משתהים עבורנו, מאוד מאוד מי שיורש את ההתמודדות הזאת מאבא שלו יעקב, והכי מתמודד איתה, והכי צריך לסבול עיכובים, זה יוסף, כן? הבן החביב של יעקב, שהוא הכי ככה מוסר לו את כוחות הנפש שלו, את האתגר שלו. ואפילו אולי אפשר להציע רעיון שאולי זה מין הסבר חדש למה יוסף נקרא בן זקונים. בן זקונים זה הבן שנולד לך בזקנה, אבל בדרך כלל אנחנו אומרים את זה היום לבן הכי הכי צעיר. אבל יוסף הוא לא הבן הכי צעיר. אפשר להגיד הוא נולד בזקנה, אבל למה דווקא יש, בנימין נולד עוד יותר בזקנה, אז הוא עוד יותר בן זקונים, אז למה דווקא יוסף יש לו את הכינוי המיוחד הזה בן זקונים? אז אפשר אולי להגיד שבאמת זה לא הנקודה שהוא נולד בזקנה, כי זה גם נכון וביתר סט לגבי בנימין, אלא שהוא באיזשהו מקום יורש את ההתמודדות עם הזקנה. מה זה הזקנה? התארכות הזמן. שאני מחכה ומחכה למשהו שיקרה והוא לא קורה. או שאני לא מבין, אני לא מבין למה כל כך הרבה זמן עובר. אז אם לוקח זקנה ומפשיט אותה קצת מהעניין של הזקנה, ומדבר רק על, כן, שזקן, זקן ארוך, בדיחה עם זקן, דברים שמזדקנים, מעריכים, אז יש להם זקן, יש להם זקנה. זקן זה זמן שעובר, ואני לא תמיד מבין למה עובר כל כך הרבה זמן. אז זה מה שאנחנו רוצים להבין. אמרנו שהשאלה בעומק היא השאלה למה המשיח לא מגיע מהר, או עכשיו, למה הוא מתעכב, למה כל הדבר הזה מתעכב. אז באמת זה קשור ליוסף, כי יוסף הוא אביו של אחד המשיחים, יש שני משיחים במסורת שלנו, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ואפשר לומר שבעצם שניהם סיפורם מתחיל בפרשה שלנו. יוסף נולד כבר קודם, אבל פה מתחיל הסיפור שלו, והירידה שלו למצרים וכל מה שעובר עליו, וזה בעצם התחלת הגלגולים והצרות של השושלת הגדולה של משיח בן יוסף, וגם שושלת משיח בן דוד נולדת, מתחילה בפרשה הזאת עם הסיפור של תמר. כן? הזיווג של תמר ויהודה שמוליד בסוף אחרי הרבה, גם כן הרבה סיבובים, מוליד את פרץ שמוביל לשושלת של דוד. אז יש פה שני משיחים, אבל שניהם חווים המון המון עיכובים. יוסף לא מגלים אותו, לא מכירים בו, האחים... הכל מתעכב אצלו, האחים, יש, יוסף ללשון תוספת, אבל עיקר התוספות שכתוב כאן זה תוספת שנאה ותוספת קנאה, הם מוסיפים לשנוא אותו ומוסיפים לקנא אותו, וכל זה כמובן רק מעכב אותו. גם אנחנו מדברים בעיקר על העלייה הראשונה השנה, השורה האחרונה של העלייה הראשונה היא שאביו שמר את הדבר, גם זה לשון עיכוב, הוא שומר, מחכה שזה יקרה, שומר לעצמו את העובדה שהוא בעצם כן מאמין בחלומות, האחים לא מאמינים, אבא מאמין, אבל מסתיר, הכל עיכוב. גם אצל תמר רואים אותו דבר, יהודה אומר לה, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה בני, היא יוצאת לזרז את העניינים. אבל המשיחים כאן מעוכבים ומושים שניהם. אז יש כנראה קשר עמוק מההתחלה בין משיח, כאשר משיח, עוד פעם, זה מסמל כמובן גאולה, תיקון, שלמות, שמישהו בא ושובר את החוקים הרגילים שתוקעים את המציאות, המשיח לכאורה בא לזרז את העניינים שתקועים, אבל משיח ועיכוב הולך מאוד ביחד. את יוסף מעכבים ואת תמר מעכבים, והם בעצם ההורים של המשיחים שלנו. עוד דבר שאנחנו רואים זה נורא נורא קשור לחלומות. אנחנו רואים שיוסף, מה שמבשר על היותו משיח, אפילו עוד לפני שמדובר משיח בן יוסף, יוסף הוא בעצמו קצת משיח, כפשוט הוא הולך לגאול את המשפחה שלו מהרעב, לגאול את מצרים מהרעב, משיח הרי זה לכל העולם, לא רק לעם ישראל, יוסף כפשוט הוא גואל את מצרים מהרעב, וגואל את המשפחה שלו מהרעב, אז הוא באמת משיח קצת בעצמו, הוא גואל. אז החלומות שיש לו מבשרים על זה, האלומות שמשתחוות לאלומה שלו, הכוכבים שמשתחווים אליו, כל זה מראה שהוא משיח, אבל זה גופה גם פועל את העיכוב, שהרי החלומות זה בדיוק מה שמעצבן כל כך את האחים, שמעורר להם את השנאה ואת הקנאה, כי הם חושדים בו שזה לא חלומות נבואיים, זה לא חלומות מהעל מודע, ככה הם חושבים, אלא זה חלומות מהתת מודע, כלומר מהרהורי ליבו שהוא מתיימר להסתרר ולמלוך וכו'. אז יש פה איזה, החלומות הם מעידים על המשיחיות, אבל הם גם יוצרים בבת אחת את העיכוב הגדול הזה. ואז השאלה עולה הכי הכי בצורה חדה, אנחנו עדיין רק מציגים את השאלה, אבל השאלה מגיעה לשיא המצב הכי נוקב שלה, כן? היא הכי נהיית ברורה, כשמשווים את ההתגשמות של החלומות של יוסף להתגשמות של החלומות של פרעו בפרשה הבאה. הפרשה הבאה נקראת מקץ. מה זה המקץ? שם זה מקץ עוד אחד העיכובים שמחכים ליוסף, קץ השנתיים שלו בבור. ואפשר להגיד שזה קצת התחלת הסוף של ההמתנה של יוסף. היא עדיין, הוא ממתין עוד בעצם 9 שנים, 7 שנות סובה ושתי שנות רעב, עד שהוא מתאחד עם האחים וגואל אותם, ומכירים שהחלומות שלו היו אמיתיים. אבל המקץ הזה, זה כבר בחצי השני של התקופה שמחכה, כן? בעצם הולכים לעבור 22 שנים בין החלומות לבין ההתממשות שלהם. הוא חולם אותם בגיל 17, ורק בגיל 39, זה מתי שהאחים מגיעים ומכירים בו. אז שם, בסוף השנתיים בכלא, זה הסוף של היחסי, איזשהו סוף, סוף באמצע, סוף העיקר העיכוב שהוא עובר בהתחלה, ועדיין מחכה לו עוד עיכוב. בכל מקרה, שם פרשת מקץ, פרעו קורא דבר מאוד דומה ליוסף. הוא חולם שני חלומות נבואיים, שני חלומות שבאים להביע את אותו רעיון בשתי צורות שונות. אבל נורא ברור בכמה וכמה דברים שאצל פרעו הכל רץ מאוד מאוד מהר, ואצל יוסף זה הכל עובד נורא נורא לאט. אז נתחיל מזה שפרעו חולם את שתי החלומות שלו באותו לילה. זה כבר מראה את הזריזות שקורית כאן. הוא חולם, מתעורר, חוזר לישון, חולם את החלום השני. יוסף בבירור חולם את זה בשני לילות שונים. כי הוא חולם, מספיק לספר, וכל מה שקורה שם בין השני החלומות האלה זה שהאחים רק עוד יותר שונים אותו. זאת אומרת, העיכוב מתמשך כאן, זה רק בלגן זה עושה לו, שזה לא היה באותו לילה. ואז אחרי זה יש עוד לילה ועוד חלום. אז כבר אצל יוסף החלומות במרחק, ואצל פרעו הם צמודים. אחרי זה פרעו קם בבוקר, והוא אומר, מי יכול להסביר לי את זה? ואז שר המשקים נזכר ביוסף שהוא אותו בעל החלומות, שפירש את החלומות בכלא, ומיד כתוב, ויריצוהו מן הבור. מריצים אותו, מהר, מהר, מהר. מביאים את אותו אחד שיודע לפרש את החלומות, שזה יוסף, ומביאים אותו לפרעו, וכמובן שהוא מיד יודע להסביר את החלום. והכי הכי מפורש, זה שיוסף שומע את כל החלומות, מסביר שזה שנות רעב, שנות סובה ושנות רעב, ואז הוא אומר, ועל לשנות החלום אל פרעו פעמיים, למה זה? כי נכון הדבר מאים האלוקים, וממהר האלוקים לעשותו. אז תראו איך פרעו זוכה. החלומות באים לו מהר, הפתרון מגיע לו מיד, מריצים את מפרש החלומות מהכלא, מגלחים אותו, מנקים אותו. ואותו מפרש בא ואומר לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא מחכה. הוא נתן לך חלום נבואי וזה מתחיל עכשיו. עכשיו מתחילות 7 שנות הסובה, ועכשיו צריך להתחיל לחסוך. ונותן לו גם את העצה המעשית, זה עוד דבר מהיר שקורה כאן. הרי לא ביקשו מיוסף לתת עצה מעשית, רק לפרש, והוא הגדיל ראש, נתן עצה מעשית, הכל טס. יוסף, הפוך, אמרנו, שני חלומות קוראים לחוד, ורק מוסיפים לבעיות שלו, ואף אחד לא מבין או מכיר בחלומות, בכלל לא מאמינים לו שהם אמיתיים, פרעו ישר מוקף בחרטומים, וביוסף, שכולם רק חושבים לשבור את הראש, כי כולם ברור להם שזה חלום נבואי. פרעו, חלום נבואי, ברור שזה חלום נבואי, עכשיו רק צריך להסביר אותו. יוסף, אף אחד לא מכיר בו, אין נביא בעירו. אפילו אבא שלו שכן מכיר שהחלום אמיתי, זה שומר את זה לעצמו, כי הוא לא יודע מה לעשות עם זה. והוא רוצה למנוע ריב. והכי הכי קשה, זה שבדיוק הכי הפוך ממהר האלוקים לעשותו, לוקח 22 שנה, שמתממש, יש את החוויה הזאת שהוא חולם בשתי החלומות שלו. למה פרעו, הכל רץ אצלו, והחלומות מתגשמים אצלו מהר, ואצל יוסף זה לוקח ככה בזמן. פרעו הוא מלך רשע, ולא יהודי, ומה הוא זכה? לכל הדברים האלה. ויוסף, הצדיק, משיח בן יוסף, וצדיק יסוד עולם, והבן האהוב של... בכלל כל הצרות של יוסף זה תמיד השאלה, למה הוא צריך כל הצרות? אבל כרגע אנחנו מתמקדים בשאלת הזמן והשהות והדחייה. למה הדמות של הצדיק דוחים כל כך את ההגשמה שלו? בעיקר שרואים את הרשע שם שהכל טס אצלו, הכל רץ אצלו, והוא מצליח והכל, כן? גם יוסף אחרי זה נקרא מצליח, אבל זה לאט לאט ולא, ועד שמתגשם החלום לוקח המון המון זמן. אז רמז קטן כאן, זה ש... אומרים שלא סתם יוסף השתמש בשם אלוקים כשהוא דיבר על החלום של פרעה. הוא אמר, פעמיים כתוב אלוקים, כן? הוא אומר, נכון הדבר מאים האלוקים וממהר האלוקים לעשותו. יותר מאוחר בחומש שמות, כשמשה הולך להתאמת עם פרעה, אז אחד הדברים שפרעה אומר לו זה מי הוויה, כלומר מי זה השם, שם הוויה, הרי יש לקדוש ברוך הוא כמה שמות, אבל שני השמות העיקריים שלו זה שם הוויה, השם הכי קדוש ומיוחד, ארבע אותיות שלא אומרים אותו, ושם אלוקים זה שני השמות העיקריים. הוויה זה שם גבוה יותר, אלוקים זה שם ארצי יותר, יותר קשור לכוחות הטבע. ופרעה לא מכיר בשם הוויה. מי הוויה אשר ישמע בקולו? זה נאמר יותר בחומש שמות. הוא לא מכיר, אז כנראה שהחלומות שלו, של פרעה, משתלשלים משם אלוקים. והפוך, אפשר להגיד שכנראה יוסף, החלומות שלו משתלשלים משם הוויה. הוא, כן, הוא קשור, הוא עבד השם, הוא עובד השם, הוא מחובר להשם, זה האלוקים של אברהם יצחק יעקב שהוא מקבל את זה. הדבר הזה רק, אבל רק מעצים את השאלה. למה? כי שם אלוקים הוא בתוך החלל והזמן, בתוך המקום והזמן. אלוקים גימטריה הטבע, הוא קשור לריבוי כוחות הטבע, והטבע, הבריאה, המציאות, יש בה מקום ויש בה זמן. שם אלוקים שייך, הוא התגלות האלוקית שבתוך המקום והזמן, בתוך ממדי המקום והזמן. ושם הוויה בדיוק הפוך, מה זה שם הוויה? מזה מרכבים את המילים, היה, הווה ויהיה, כלומר זה מעל הזמן. אז השאלה רק מתעצמת. פרעה רק מחובר לשם אלוקים, השם שבתוך הזמן. אז הוא לכאורה אמור להיות הרבה יותר משועבד לזמן. ודווקא אצלו הכל רץ. ואצל יוסף שמחובר לשם הוויה, היה הווה ויהיה, איזשהו נצח כזה, משהו מעל הזמן. אז לכאורה אני מצפים שהוא יהיה פטור מבעיות הזמן, מקשיי הזמן. והכל ירוץ לו, כי אם אתה מחובר מעל הזמן. יש פיוט מפורסם של רבי יהודה הלוי, שהוא משפט, כן, מצטטים את זה הרבה, הוא אומר, עבדי זמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי. אם אתה עבד של הזמן, כשפרעה נראה עבד של הזמן, כן, כי הוא רק חי את שם אלוקים, אז זה בתוך הזמן, אז הוא עבד עבדים, כלומר, הזמן הוא בעצמו עבד, הוא משרת, של הקדוש, הוא בריאה, העולם, הזמן נברא בראשית ברא אלוקים, תחילת הזמן, ואם אתה עבד של הזמן, אז אתה עבד עבדים, אתה מוגבל, אתה לא חופשי. אבל אם אתה עבד השם, שאין שם הוויה שכתוב בפיוט, כתוב שם אדנות, א' ד' נ' י', אבל כידוע אנחנו משתמשים באדנות להחליף את שם הוויה, אז אפשר בפשטות להגיד שהכוונה היא לעבדי לא סתם אלוקים, או קדוש ברוך הוא, אלא דווקא שם הוויה. הוא לבד או הוא לבדו, ככה מצטטים בדרך כלל, חופשי. אז עוד פעם, אז מכל זה יוצא שדווקא היינו מצפים שיוסף יהיה פחות משועבד לזמן, לא יותר משועבד לזמן. אבל מסתבר שלא, מסתבר שזה עובד הפוך, ואפשר לנסות להסביר את זה ככה, וזה ההסבר הראשון שלנו, ותכף נביא בעצם עוד שני הסברים. אז ההסבר הראשון הוא שאפשר להגיד הפוך. אם את דווקא בגלל שפרעה משועבד לגדרים של העולם הזה, הוא חי בתוך הזמן, אז הזמן אצלו זה משאב מוגבל. אין לו הרבה זמן. הוא יודע שזמן דבר קצוב ודבר מוגבל, והזמן נגמר. ואחרי שהזמן נגמר אין שום דבר. כן, הם האמינו שיש עולם הבא, נצחי וזה, אבל גם את זה הם תפסו כמשהו מאוד פיזי. כן? הם רצו לחנות כדי להקפיא את הרגע. זה לא היה באמת תפיסה של נשמה שמשתחררת מהגוף, או נשמה נצחית. הם חשבו שפשוט רצו להפוך את הגוף לנצחי. אבל הכל היה בתוך הגוף. אז אם הזמן שלך מוגבל וקצוב, אז כאילו אפשר להגיד את זה ככה, שמהשמיים מרחמים עליך, ובאמת מזרזים לך, כי אין לך מאיפה לקחת הלוואות של זמן. אתה לא, אין לך מאיפה לקחת אורך נשימה, אורך רוח, כי אתה לא מחובר למשהו נצחי. אז דווקא זה שאצל פרעה הכל רץ, זה נורא משקף את זה, שהוא חי בתוך הגבולות של הטבע. בתוך הגבולות של הטבע אפשר להאיץ. כי זה משקף את התודעה שלך, הכל קורה בתוך הזמן. אבל אם, ואותו דבר אגב קורה עם עשיו, שיעקב פוגש אותו, פרשה קודמת, והוא אומר לו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהלה לאיתי. אני הולך ללכת יותר לאט. אתנהלה לאיתי זה גם גימטריה ישראל, זה משהו מאוד יהודי שקשור באיתיות, איתיות יהודית. לעומת עשיו פרעה שרצים. אבל אם אתה מחובר למשהו נצחי, לשם הוויה, היה הווה ויהיה, אז אפשר להגיד שדווקא אחד כזה יש לו את כל הזמן שבעולם. יש לו את כל הזמן. הוא מחובר למשהו מעל הזמן. אם אתה, זה ההתחלה של נקודה שאנחנו רוצים בכמה צורות להגיע אליה עכשיו, שכמה שאתה יותר מחובר למשהו שהוא מעל הזמן, משהו נצחי, שמשוחרר מהזמן, כמה שאתה יותר מחובר לזה, יותר קל לך לשאת עיכובים בזמן. אתה לא נופל מהעיכובים בזמן. כי בעומק יש לך את כל הזמן שבעולם. כי מה זה בעומק? בעומק שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, שהוא יש לו את כל הזמן שבעולם. וכמה שאתה יותר מחובר אליו, אז עיכוב של שנה, 5 שנים, 10 שנים, 1,000 שנים. זה לא נורא. יש את כל הזמן שבעולם. כל הזמן הזה הוא כהרף עין לקדוש ברוך הוא. הוא כהרף עין לנשמה שלי שהיא מחוברת לקדוש ברוך הוא. ובאמת אנחנו יודעים, הנה, שם אלוקים קשור במהירות, ממהר אלוקים לעשות. ולעומת זאת, בי"ג מידות הרחמים, כתוב בהתחלה פעמיים שם הוויה, 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 ואז כתוב אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת, כן? יש שם ערך אפיים. האריכות אפיים, הסבלנות, היכולת לקחת עוד נשימה ועוד נשימה, ולהאריך את האף, היא דווקא יונקת, נובעת, מתוך ההתקשרות שלנו עם משהו שהוא למעלה מהזמן. ובצורה הכי פשוטה, כשאני למעלה מהזמן, יש לי זמן. יש לי שקט, אני יכול, יש לי את השקט הפנימי לעבור תקופות זמן של אי ודאות ואי התממשות וגלות וקשיים, כי אני, כי עם הנצח, כן, זה כמו ביטוי, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, לא רק לא מפחד, יש לו איזה כוח לעבור את הדבר הזה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו קרדיט, למי שהוא יודע שהוא יכול לסבול את ההשתהות, אז הוא באמת יכול לתת לו את ההשתהות. אנחנו עוד לא מבינים מה טוב בזה, זה נבין אולי בהמשך, אבל אנחנו כן מבינים שקודם כל זה מעיד, זה שהדברים משתהים אצלך, זה מעיד שמאמינים בך שאתה יכול לעמוד בזה. איך אתה יכול לעמוד בזה? כי יש לך אריכות אפיים. איך יש לך אריכות אפיים? כי אתה מחובר למשהו מעל הזמן. ואז אתה לא בלחץ שהדברים יקרו עכשיו, הדברים יקרו מיד. זה היה הרצון שלי, ובעזרת השם זה יהיה. אנחנו תמיד, כמו שאמרתי בהתחלה, מאחלים את הדברים הטובים. אבל אם לא, בסדר, הקדוש ברוך הוא, יש לו את כל הזמן. אם זה יקרה דרכי, זה יקרה דרכי, לא יקרה דרכי, יקרה דרך הדור הבא. כן, אברהם אבינו התחיל את מה שהוא התחיל, והוא הולך קדימה. אם זה, הוא לא יודע אם זה ייקח שנה, 1,000 שנים, כמה אלפי שנים, הוא לא יודע, הוא מתחיל, ממשיך. זה הזמן, לא, זה לא הזמן שלי בכלל, זה הזמן של הקדוש ברוך הוא, חובש לי את כל הזמן. אז יש משהו שבחיבור לנצח דווקא נותן איזה מין אריכות אפיים. אז זה תשובה, בהתחלה של תשובה ראשונית. עכשיו אנחנו רוצים להגיע בעצם לנושא הכי עיקרי וגדול כאן. וזה תורה מופלאה, מיוחדת, משוגעת, קצת מדע בדיונית, כן? אני בעבירת מדע בדיוני מהשיעור הקודם וגם עכשיו. תורה של רבי נחמן. מליקוטי מוהר"ן תניאנה סמך א'. בתורה הזאת הוא מדבר על זמן ועל משיח. ועל חלום. הוא לא מדבר על הפרשה, אבל זה נורא מתחבר לפרשה. כי יש לנו פה משיחים, בפרט יוסף קודם כל, שחולים חלומות, ושמעכבים אותו. ושם הוא מדבר על הדברים האלה, על המשיח, ועל תודעת הזמן של המשיח, ותודעה של זמן בחלום. ועכשיו אני אציג לכם את הדברים. אז הוא אומר ככה. הוא אומר, לפעמים, כשאנחנו חולמים, אז אנחנו כולם מכירים את זה, יש הרגשה שבחלום עובר זמן מאוד 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 ממושך. ואני בטוח שעובר זמן מאוד ממושך. ואני מרגיש שעוברים שעות בחלום, או ימים בחלום, או לפעמים, זה יותר נדיר, תקופות ממש של שבועות וחודשים בחלום, וגם יכול להיות, וזה הדוגמה שהוא מביא, כי הוא מקצין את הכל עד הקצה, שעובר עליי 70 שנה בחלום. לא יודע מישהו זכה לחלום כזה חלום, אני זוכר בתור ילד שפעם כן היה לי חלום שהייתי איזה שנים באיזה מקום, או שנה, או משהו ארוך מאוד. אבל תיאורטית זה יכול להיות. היה גם אחד שישן 70 שנה, קראו לו חוני המעגל, כן? והוא אומר, אני יכול לעבור עליך 70 שנה בחלום. אבל אז שאתה מתעורר, מסתבר לך שישנת רק רבע שעה. זה המספרים שרבי נחמן משתמש בהם. אז, ואם מישהו יבוא לך בחלום, ויגיד לך, אתה יודע שכל מה שקורה פה כל הזמן הזה שעובר, וכל הדברים האלה זה לא באמת. באמת, באמת, אתה עכשיו במיטה ורק רבע שעה עוברת עליך. אתה לא תאמין לו, בגלל שאתה לא יודע שאתה חולם. אתה בטוח שזה אמיתי. עד שאתה מתעורר. בחלום מסתלק לך השכל. הוא אומר, ואתה נשאר רק עם כוח המדמה. כוח המדמה זה היכולת לחבר דימויים, אבל לא בצורה רציונלית או הגיונית או מחוברת למציאות. וכשהשכל חוזר, אתה מבין שבעצם היה רק רבע שעה. כל ה-70 שנה זה רק היה חלום. כחלום יעוף. ואני בעצם רק רבע שעה. עכשיו שהבנת את כל הדבר הזה, אומר רבי נחמן, אז תדע לך שאני רוצה להגיד לך שזה לא שחור לבן, זה לא בינארי. אין שכל ואז יש רק המדמה ואתה יכול לעבור 70 שנה וזה בעצם דמיון, ובעצם עבר רק רבע שעה בזמן האמיתי. אין זמן אמיתי. יש עכשיו עוד דרגות של שכל, של תודעה, של מודעות. וביחס למדרגה יותר גבוהה של השכל שלך או של התודעה, שחיים תטפס אליה, אז תדע לך ששם, מהזווית הזאת של אותו שכל יותר גבוה, כל ה-70 שנה שלך בעירות בעולם הזה, זה רק רבע שעה של הדרגה היותר גבוהה של הנשמה שלך. ואתה לא מאמין לי, גם אם הייתי בא לך בחלום והיית אומר לך, לא היית מאמין, אבל זה ככה. רק כשאתה תתעורר, אתה פתאום תסתכל אחורה ותגיד, וואלה, זה הכל בעצם היה, רק ישנתי רבע שעה וכל השאר היה. זה קצת אפשר להקביל את זה למדרגות שנקרא בקבלה נפש, רוח, נשמה. נפש זה החלום, זה כמו תת מודע. ורוח זה כמו משהו, השכל המפוקח הרציונלי. אבל אז אומר לך, גם ה-70 שנה שעוברות עליך בתודעה של מה שנקרא רוח, זה רבע שעה אצל הנשמה. כן? זה משהו עוד יותר גבוה. ואפשר קצת לדמיין את זה, בזה שאנחנו רואים שלאורך החיים, אנחנו באמת מרגישים שהזמן יותר רץ. ילד קטן בשבילו שנה זה עולם ומלואו. וכל שנה זה חוויות. וככל שמתבגרים, אנחנו מכירים את זה, מגיל תיכון ואחרי תיכון, לאט 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 יש הרגשה שכל שנה היה אין סוף דברים. כשהייתי ביסודי, זה קצת פחות דברים בתיכון, ואחרי זה כשאני מבוגר, כמה שנים, לא נראה לי כזה סיפור שאני לא פוגש בן אדם 3-4 שנים, אני פוגש אותו. אז ממשיכים. ואפשר אפילו להקצין, להגיד שככל שאתה יותר מתבגר, אם יבואו ויגידו לך, נותנים לך לעשות שיחת TED, כן, TED Talk, תסכם את החיים שלך ברבע שעה, לא נראה מופרך. לא נראה מופרך, בגלל שאם אני לוקח כל הרגעים הכי חשובים, הכי יקרים מהחיים שלי, באמת אני יכול לתמצת אותם לרבע שעה. אני יכול להגיד, באמת, מה העיקר, כן? שיחת TED לוקח את הזמן להכין אותה, צריך לסכם ולעשות טוב, להכין את זה לרבע שעה, אבל זה אפשרי. ולמה? כי אנחנו מתקרבים, אפשר להגיד, בהתבגרות, לאותה דרגה שהוא מדבר עליה, שהחיים הרגילים שלנו, הערים, הם כחלום לעומתה. כי יש פה איזו התפקחות, איזו עלייה בתודעה, ששם כל ה-70 שנה זה שום דבר, זה רבע שעה ברובד הגבוה. אבל אז הוא אומר, זה לא נעצר. הסולם ממשיך, יש עוד קומה. בקומה עוד יותר גבוהה, שאפשר להקביל אותה כאן לחיה, מה שנקרא מדרגת החיה, בסולם הקבלי נרן חי נפש, זה החלום, רוח, הערות, נשמה, מה שהוא עכשיו דיבר עליה, ועכשיו עובר עוד רמה. ברמה עוד יותר גבוהה, גם ה-70 שנה של הרמה של השכל הגבוה מקודם, זה גם הופך להיות רק רבע שעה. וכך, ועכשיו הוא רץ עד הסוף, וכנראה רומז אולי ליחידה שבנפש, המקום הכי גבוה שזה בעצם נקודת קצה שלא מגיעים אליה אף פעם, כן? זה כתוב שהנשמה נמצאת בחדרי חדרים. זה משהו אינסופי כזה, בעצם. היחידה אי אפשר באמת להגיע אליה. אבל הוא אומר ככה, תטפס עוד ועוד ועוד, וכל מה שאתה תטפס, הזמן עוד יותר מתכווץ ומתקפל ונהיה שום דבר, עד שאתה מגיע לשורש של הנשמה שלך. ובשורש של הנשמה שלך אין זמן. אין זמן. כל הזמן זה נקודה אחת. הכל קורה ברגע אחד, ואתה בכלל לא, אתה בעצם מתחברת לנקודה אלוקית, משיחית, בנפש שלך, ששם הזמן בכלל לא עובר. אני אציין רגע באמר מוסגר, שלפני כמה שנים היה סרט מדע בדיוני, שקראו לו אינספשן. הסרט אינספשן, יש אנשים שחולמים חלום ביחד. ואז הם מתחילים לחלום חלום בתוך חלום, וחלום בתוך חלום, וחלום, יורדים 4 רמות. של לחלום בחלום בתוך חלום בתוך חלום. וכל פעם שנכנסים לתוך חלום, אז יש להם יותר זמן. בגלל, כמו שהם עוברים פה, מרבע שעה ל-70 דקות, שם זה יחס אחר. שם זה 5 דקות נותן לך שעה בחלום, ככה הם אומרים, ואז חלום בתוך חלום בתוך חלום. אבל בעומק עומק של החלומות, בחלום הכי הכי נמוך, הכי עמוק, יש כבר סכנה נוראית שאתה תאבד את השפיות, ואתה תתקע שם ותזדקן שם. ולמרות שאתה בגוף, הגוף שלך ישן, שינה רגילה, אבל אתה יכול להשתגע בעצם לגמרי, למחק לך המוח, כי אתה, אפשר להגיד שכל הסרט הזה שם, הוא השתקפות למטה, הרעיון, שמה שרבי נחמן מדבר עליו למעלה. רבי נחמן לא מדבר על חלום בתוך חלום, הוא מדבר על זה שהמציאות שלנו היא החלום בתוך חלום בתוך חלום. והוא מתחיל לעלות לך למעלה. וכמו שבאותו סרט שיורדים למטה למטה, אז בסוף משתגעים או נופלים באיזה, קוראים לזה בקבלה נוקווה דה תהום הרבה, באיזה תהום שבולעת אותך, בולעת לך את השפיות, ואתה חי שם כבר עשרות שנים, ואתה לגמרי מאבד את עצמך, אז רבי נחמן מדבר על כל הדבר הזה, אבל בדיוק הפוך ולמעלה וחיובי. שכאן זה חלום, ואם אתה מתעורר מנה, אז אתה הכל רץ יותר מהר, ואז אם אתה הולך הכי למעלה, אתה מגיע לנקודה שאתה חופשי לגמרי מהזמן, משתחרר מהזמן. והוא אומר, וזה הנקודה של המשיח. הוא אומר, המשיח הוא הנשמה של המשיח, עכשיו רבי נחמן מביא את המשיח, הוא אומר, הנשמה של המשיח היא חיה את כל תולדות העולם. למה? כי כבר בבריאת העולם המשיח היה שם, כתוב, חזל אומרים, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, חזל אומרים, זה רוחו של משיח, וסוף ההיסטוריה, אחרית הימים, זה ביאת המשיח. אז הוא, ודאי שהוא קיים מהרגע הראשון של העולם עד הרגע האחרון, אבל כל האלפי שנים האלה, זה בשבילו הכל יום אחד, וכשהוא יבוא, אז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, זה פסוק מתהילים, שדוד המלך, עוד פעם בשושלת של דוד, משיח בן דוד, אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בני אתה, אני היום ילידיתיך. היום. היום, ביום שאתה מגיע, זה היום שנולדת, למרות שנולדת כבר בבריאת העולם, כי זה הכל יום אחד אצלו. כי הוא מעל הזמן. ומכיוון שמשיח זה לא רק איזה דמות, זה בכל אחד מאיתנו יש נקודה כזאת. הנקודה החמישית, דיברנו על 4 קומות וקומה חמישית, הקומה החמישית היא כמו הקומה המשיחית, היחידה שבנפש היא כמו הנקודה הכי הכי עמוקה אצלנו, שהיא מעל הזמן, יש לכל אחד מאיתנו את הנקודה הזאת. ושם אנחנו לגמרי פטורים משוחררים מהזמן, והכל זה היום, אפשר להגיד שזה גם הסבר חדש לשאלה, לסיפור המפורסם שרבי יהושע בן לוי שאל את אליהו הנביא, מתי המשיח בא, הוא אמר לו, לך תשאל את המשיח, ושלח אותו איך למצוא את המשיח, והוא מצא את המשיח, והוא שאל אותו, מתי אתה בא, והוא אמר לו, היום, ואז הוא חזר לאליהו הנביא, והוא אמר לו, המשיח שקרן. הוא אמר היום, והוא לא בא. אז התשובה המוכרת זה שהוא אמר לו, אליהו הנביא הסביר לו, הוא התכוון היום אם בקולו תשמעו, זה פסוק. וזה, הוא מוכן לבוא היום, אבל אנחנו לא שומעים בקולו. אפשר עכשיו לתת עוד תשובה, שכשמשיח אומר היום, הוא באמת לא משקר. הוא אומר, לא, זה הכל יום אחד, כן, אצלכם, אני לא יודע כמה זמן זה יהיה בעולם שלכם, תלוי באיזה קומה אתם חיים בתודעה של הזמן, כן? אם תגיעו לרמה שלי, זה הכל קורה היום. הנקודה העמוקה שמיוצאת מכל הדבר הזה, היא קשורה לנקודה הראשונה, אבל היא פתאום מביאה אותה מאוד איזה זווית נורא, נורא חזקה. שכמה שאני יותר מסוגל לטפס תודעתית, לצאת מהשבי שלי בשיני הזמן המחרסמות, ולהרגיש שזה זמן חלומי לעומת זמן יותר גבוה אצלי, שהוא הקצב שלו הרבה הרבה יותר רחוק. כל ה-70 שנה כאן זה כמו 15 באיזה לוח זמנים אחר. לא רק היסטורי, שלי, שאני יכול להסתכל יותר גבוה, ואני יכול אפילו להיות עוד יותר בסולם הזה. עד שאני מגיע למצב שבכלל הזמן, פה אני חי בזמן, צריך לקום בבוקר, לא לקחת את הילדים לבית ספר. אבל יש איזה תצלד שהוא מקושר ומחובר לאיזה משהו נצחי מעל הזמן. אז המשיח באמת בא היום, הוא בא היום והיום והיום ובכל רגע, כי אני מחובר לנקודה המשיחית שלי. ואז השהות היא באמת, עוד פעם, היא לא מפילה אותי. יותר מזה, אני מרגיש שהיא באמת דברים שצריך לעבור, אבל זה לא נראה לי נורא, בגלל שאני מחובר לזה משהו שכאילו פותר אותי באיזשהו מקום מהחוויה של הדחייה והשהות והקוצר רוח הזה. אם אני עולה למעלה, אז הנצח כבר פה, נקודת המבט של הנצח, אני יכול לראות אותה. ואז למשל, אני יכול לראות שכל מה שקורה כרגע, הוא תהליך בדרך אל הדבר השלם. ומישהו קורא משבר, מישהו, דיבר איתי מישהו השבוע, הוא בא לבכות לי שהילדים שלו מתרחקים מהדת, וזה כואב לו, והוא לא יודע מה להגיד על זה, ועניתי לו כל מיני דברים, אבל אחרי זה חשבתי עצמי שבעצם הייתי צריך להגיד לו רק משפט אחד. הייתי צריך להגיד לו, נו, אז זה רק אומר שכשהם יחזרו עוד פעם, אז זה בטח יהיה חיבור פי אלף יותר חזק מה שהיה להם קודם. ואז היה מפתיע אותו, איך אתה יודע שהם יחזרו? אמרתי, אני לא יודע, אני מאמין. אם אתה לא מאמין, אז בסדר, זה רק מראה שלך, שהם מראים לך שגם אתה לא מאמין, אז מה אתה רוצה מהם? אבל צריך להתחיל באמונה. אמונה זה שברור שבסוף כל נשמה חוזרת. אל השורש, אל המקור שלה, ואל התורה, ואל הנשמה חוזרת. ואז, אם אתה כבר רואה את הנצח ואת הסוף, שברור שחייב להיות ככה, כן? לרב עדין שטיין זה היה משפט כזה מפורסם, שהוא אמר שכל היהודים חוזרים בתשובה. רק חלק זה קורה מהר, חלק זה קורה יותר לאט, חלק זה קורה בגיל 40, חלק זה קורה בגיל 80, חלק זה קורה בגיל 150, חלק זה קורה בגיל 180. כל אחד זה קורה, אבל זה קורה, זה יקרה. בסוף זה יקרה, לא ידח מנו נידח. יש פה איזה משהו, כן? שאני אומר תשובה, אני כמובן מתכוון בכל המובנים העמוקים, כן? שזה לא יהיה משהו סוציולוגי שטחי. וברגע שאתה פשוט לך, כאילו שבסוף הכל, ואז כיוצא שכל הנפילות וההתרחקויות והבלבולים והעיכובים, זה חלק מהתהליך שצריך לעבור, כי אתה כבר רואה שבסוף הכל יוביל, ואז אתה, זה לא מעיט את הדברים, הדברים צריכים את הזמן שלהם, אבל זה משחרר אותך מהלחץ לשלוט ולזרז, בזמן שאתה באמת לא יודע איזה תהליכים צריכים לעבור, אתה לא יודע, מה אתה יודע, מה הנשמה של כל אחד, איזה גלגולים וסיבובים היא צריכה לעבור. פעם אני זוכר שאלתי את מי שדרכו, קרב אותי ליהדות בכלל, שהכרתי באוניברסיטה. ומהרגע שהכרתי אותו, עד הרגע שבכלל התחלתי להתעניין מעשית במצוות וביהדות, לקח איזה שנתיים של שיחות, שלכאורה לא עשו שום השפעה, הם עשו המון השפעה. אבל המון השפעה רק תת-קרקעית. ושנתיים של שיחות שלא רבע עניין במשהו יהודי מעשי. כן, רק. ואז אמרתי לו, אחרי זה שאלתי אותו, איך היה לך סבלנות? וזה נראה לי כאילו, איך זה לא נראה לך כאילו בזבוז זמן קצת כל השיחות וכל הזה, ואז הוא אומר, לא, אין לי מושג, הוא לא אמר את זה ככה, וככה אני אחרי זה ציירתי את זה לעצמי, הוא אומר, אין לי מושג מה התהליכים שאנשים צריכים לעבור, אני לא, זה דבר מאוד סמוי, כן? כל אחד יש לו איזה מחילה לחפור, אני לא יודע איזה, אם היא מחילה באורך מטר או אלף מטר, אני לא יודע. ואני לא, אין לי תפקיד לשנות אותך או להזיז אותך. אני רק מציק לי אם אני חושב שאתה אומר משהו לא נכון. אז אני חשוב לי להיות שם ולהגיד שאני חושב שאתה טועה, ואני חושב שאפשר לראות זה בעוד צורה. ואחרי שאתה מסוגל לראות זה בעוד צורה, אז זה שלך, בקצב שלך. ומה אני יודע? אם זה מבחינתך, זה דבר שאתה יכול לקרות מיד, או עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, מה אני לא מושג. מבחינתי זה יכול להיות גם כל החיים, ולא היה לקרות כלום. אני עדיין הייתי נשאר חבר שלך, והייתי ממשיך להגיד לך מה שאני חושב. ולדבר איתך, וזה היה מאוד חזק, בגלל שזה אמון, כמו שיש אמונה בקדוש ברוך הוא, שבסוף הכל יסתדר, ושבזמן השלם, במעגל הזמן השלם הכל יסתדר, יש פה גם אמונה בנשמות שהן עוברות תהליכים, והלחץ, והצער, והטרגיות, וההרגשה ש... אבל עכשיו זה אמור להסתדר, ולמה הולכים אחורה? אתה רואה אנשים שהולכים אחורה, אתה רואה שאחים שלך הולכים אחורה, אתה באיזה בור, ואתה באיזה עוד בור, במצרים, ואתה בכל מיני בורות ועיכובים, ואחים לא מבינים אותך, ויקח 22 שנה מהרגע שחלמת וכל הם צחקו לך ורצו להרוג אותך, עד הרגע שפתאום מבינים שאולי יהיה משהו בדבריך. ובואו נגיד גם את האמת, לפעמים אנחנו בתפקיד של האחים, לא בתפקיד של יוסף. לפעמים אנחנו אלה שלא מבינים מישהו. ואז אנחנו, אוף, איך לא הקשבנו לו אז? למה רק עכשיו אנחנו קולטים, היינו יכולים להרוויח ממנו הרבה יותר אם היינו לומדים ממנו קודם. כל הדברים האלה, אתה משתחרר מהרצון שעכשיו זה יהיה בקצב שאני חושב שהוא נכון. דווקא כשהדברים כאילו מועצים לך בראש, שאתה כבר עולה לאיזה משהו יותר גבוה, וכל העולם הזה פתאום מתקטן, אז זה נותן לך איזה כוח לערך הפיים. לתת איזה מרחב פה ולתת לדברים לקרות. כי אתה יודע מהזווית הגבוהה יותר, שבסוף הכל מגיע למקום הנכון. כשאתה חוזר למטה, אז אתה עושה פה את מה שאתה צריך. ודאי שאתה לנצל כל רגע ולחיות כל רגע. דיברנו על זה, באים בימים, למלא את היום. אבל הכל, תחושת הלחץ והשליטה והקיבוץ, נעלם מכל הדבר הזה. עכשיו אפשר להוסיף עוד דבר. אפשר להגיד שזה שהמשיח אומר היום, זה בעצם דו משמעי. משמעות אחת זה שכל הזמן עבורו, כל ההיסטוריה 6,000 שנה, מה שלא יהיה, זה הכל נכנס ליום אחד אצלו. אבל יש עוד פירוש יותר פשוט, שהיום זה עכשיו, הוא הרי מוכן לבוא עכשיו, עכשיו היום אם בקולו תשמעו, הפירוש הראשון. אני מוכן לבוא בכל רגע. אפשר, בוא נצא רגע את כל הדבר הזה ככה, דמיינו שיש נקודה מעל הזמן. סיור כזה נורא פשוט, נמצא נקודה בראש הדף, ואז אני נמצא כמה שורות של קווים אופקיים, וזה כמו צירי הזמן השונים. עכשיו אני לוקח את הנקודה הזאת שמעל הקווים האלה, ואני מותח מן השני קווים אלכסוניים ככה, כמו משולש. אפשר להגיד שבנקודה שם זה מעל הזמן. עכשיו כשזה יורד, פוגש את ציר הזמן העליון הכי גבוה של הנשמה, אז יש שם פרק זמן מאוד קצר. אותם שני קווים. כשאני יורד תודעה, זה פתאום מתארך יותר. כשאני יורד תודעה, זה מתארך יותר. הרבע שאני, 70 שנה, אני 70 שנה, אני 70 שנה, כן? של כל אחד. עכשיו, כמה שזה לא מתארך למטה, ובסוף זה, כי אני עובר פה כזה זמן ארוך, והדברים משתהים. רק אם אני עובר לתודעות הגבוהות יותר, זה כאילו מתקצר אצלי, וכשאני מגיע הכי למעלה, זה הכל נראה לי כל הזמן ברגע אחד. אבל לא משנה, עכשיו אני חי על הציר התחתון. אני חי את הזמן איתי. איפה שאני לא אהיה בזמן הזה, בכל נקודה שאני לא אהיה, אני יכול למתוח קו חזרה אל הנקודה העליונה, והיא חוצה את כל הנקודות. כלומר, ברגע ההווה, אני יכול ברגע אחד להתחבר לאותה נקודה משיחית, מעל הזמן, נקודה נצחית. אפילו שזה 15 שנה בזמן הגבוה, וזה 70 שנה כאן למטה, מה זה משנה? אז כל רגע ב-70 שנה מקביל לאיזה שבריר ב-15 דקות שם, שמקביל לעוד איזה שבריר, לעוד איזה שבריר. אם אני חושב על הזמנים, אז פה אני צריך לעבור המון זמן, עד שאני אבין משהו, או שיבינו אותי, או שאני אגשים את הייעוד שלי, או שאני אבין מה קורה בחיים שלי, או שיתרחש הדבר שאני מחכה שיתרחש וכו'. אבל עדיין, וזה לוקח זמן, אבל בכל רגע ורגע, אם אני נוכח בו, ואני נמצא בו, ואני מבקש לעבוד את השם בו, ולראות איך הוא נוכח בחיים, ומה הוא רוצה שאני אעשה כרגע, ברגע הזה, אני יכול לחתוך את כל הרמות, ויש קו שמחבר אותי, דרך כל רמות התודעה, ישר אל הרמה הנצחית הזאת. אז מצד הזמן הוא נמתח ונמרח ומשתהה. אבל אם אני לא חושב על זה, אלא אני מתמקד ברגע, יש איזה קרבה בין רגע לנצח. במשך הזמן הוא משך. ואז הוא נמשך ונמשך, ורק עמוד המון 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 זמן זה יהיה נצח. כאילו זה נצח המון, אין סוף זמן כדי להגיע לנצח. אבל ברגע, בהיותו קצת מחוץ לזמן, להיות כאן עכשיו, ולשאול מה עכשיו דורשים ממני, מה עכשיו רוצים ממני, יש צד שברגע הזה אני מתחבר, ברגע הזה שהוא הכי קטן, אני מתחבר למשהו שהוא הכי מעל הזמן, הכי גדול, הכי גבוה. מחוץ לזמן שלמעלה, כן? במחוץ לזמן שלמטה, הרגעי, אני יכול להתחבר למחוץ הזמן שלמעלה. אז זה בעצם שני הימים כאן. ציטטתי מקודם את השיר של רבי יהודה הלוי, שאמר, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. יש לזה המשך, זה עוד שתי שורות, פחות מוכרות. שתי השורות הבאות אומרות, על כן, בבקש כל אנוש חלקו, כשכל אנוש, יצור אנוש, בין תמותה, חלש, אנוש, מכל המילים לאדם, זה הכי מבטא את החולשה שלנו, והאנושיות שלנו, והיודענו מועדים לנפילות, והכי חלומי נקרא לזה, הכי פה חי את העולם הזה. בבקש כל אנוש חלקו, את החלק שלו אצל הקדוש ברוך הוא, ואז השורה האחרונה זה חלקי השם אמרה נפשי. חלקי השם, תן לי את החלק שלי. עכשיו חלק זה מילה דו משמעית. חלק זה החלק שלי בקדוש ברוך הוא. אני רוצה את החלק שלי, את התפקיד שלי. באנגלית זה גם אותו מילה, כן? My part. מה התפקיד שלי בסרט? What's my part? כן? איפה התפקיד שלי בהצגה או בסרט? הפארט שלי, החלק שלי בקדוש ברוך הוא, גם החלק שלי בסרט של הקדוש ברוך הוא, התפקיד שלי בסרט. אבל חלק זה עוד מילה. מה זה חלק בלשון חזל? חלק בלשון חזל זה גרעין הזמן הקטן ביותר. כתוב שכל שעה היא 1,080 חלקים, אז זה יוצא 3/3 שניות, ככה זה יוצא. אז ברור שיש היום חלקים יותר קטנים, ובפיזיקה מדברים על איזה מין יחידת פלנק, שזה משהו הכי קטנטן, ופה זה ארוך יחסית 3, אבל אצל חזל זה נחשב יחידה, יש יחידה אפילו יותר קטנה ממנה. אבל חלק זה מין יחידה מאוד קטנה של זמן, אבל עדיין מורגשת, השלוש ושליש שניות האלה. אפשר להגיד שאני תופס את החלק שלי בהשם, ברגע המסוים שנקרא חלק. כשאני חי את הרגע, את היום, במובן הממוקד של המילה, את הנקודה הזאת בזמן, חלקי השם אמרה נפשי, אני מתחבר לחלק שלי בקדוש ברוך הלמעלה, דרך החלק כאן. הנקודה בהווה, עוד פעם, אני חושב על כל ה-70 שנה שלי, אז זה נורא מתיש אותי, ואני צריך להעלות את כל המדרגות האלה, ולהפוך את זה לעשות את הסולם הזה. אבל אם אני מתמקד ברגע האחד, ושואל, השם, אני פה, אתה פה, העולם פה, מה שנמצא פה, מה אני עכשיו עושה פה, מה התפקיד, מה החלק שלי, מה התפקיד שלי, what's my part, מה השורה שאני עכשיו צריך להגיד, באותו רגע, חלקי השם, אמרה נפשי. אני מחובר בחלק הזה לחלק שלי, לתפקיד שלי. מה התפקיד שלי עכשיו, זה מה חלקי השם, זה שתי המשמעויות של המילה חלקי. חלקי, תרתי משמע. בחלק הרגע המסוים הזה, והחלק התפקיד שלי ברגע המסוים הזה. עכשיו אנחנו חוזרים, עושים מעגל, סגירת מעגל, וחוזרים על מה שהמגיד ממזרית שאיתו התחלנו, אומר על, עוד פעם הוא לא דיבר על יוסף, הוא דיבר על יעקב, אבל אמרנו זה, אלו תולדות יעקב יוסף. יוסף ממשיך את יעקב, הוא המשך ישיר שלו. אז אחרי שהוא אמר, למה הנשמה מתיישבת, או מיישבים אותה, משהים אותה, מעכבים אותה, בתוך ארץ מגורי אביב, כן? ארץ שאמורה להיות משהו של גירות, של שהייה זמנית. אז הוא לוקח את המילה מגורי, ונותן לה עוד שתי משמעויות, ואז הוא פותר את התשובה. מגורי, אומר, זה גם מלשון מגור, מגור זה פחד, או יראה. כשאנחנו מדברים על יראה כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו הרי לא מדברים על פחד מעונש, אנחנו מדברים, בחסידות תמיד אומרים, יראה, עבודה מיראה, יראת השם, הכוונה היא הפחד לאבד קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה ההסבר הכי חסידי. יראת העונש אפילו לא נספרת. כשמדברים בקבלה וחסידות על דרגות של יראה, יש יראת התא, יראה אילה, יש כל מיני יראות, אבל יראת העונש היא בכלל פסולה כאן. אז יראה בעומק שלה, זה הפחד לאבד קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז מגורי אביו זה יראת אביו שבשמיים, כך אומר המגיד. תכף תראו איך הכל מתחבר. אז השאלה הייתה מה שאמרנו, ועכשיו התשובה מתחיל מעוד שתי משמעויות של המילה מגורי. מגורי מלשון מגור, יראת מגורי אביו, קשר עם הקדוש ברוך הוא ופחד לאבד אותו. ומלשון לאגור, יש פסוק, אוגר בקיץ בן משכיל. יש פסוק כזה במשלי, לאגור זה לאסוף, קשור גם ליוסף. כן? זה מה שאומר המגיד, לשון אסיפה וכניסה, לאסוף ולכנס. זה נקרא לאגור. ואז התשובה שלו בעצם יוצאת ככה. למה הקדוש ברוך הוא מושיב אותנו, מעכב אותנו, מעט אותנו, משהה אותנו, בתוך הארץ מגורי אביו, בתוך הארציות הזאת, החולפת והזמנית, עם כל הזמן שלכאורה צריך להרוג, בלחכות שדברים יקרו, ולחכות שהמשיח יבוא, או כל מיני משיחים קטנים בחיים שלנו יבואו, בגלל שבעצם בכל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא נורא מתענג, ונורא נהנה, ונורא רוצה לראות אותנו, עושים שני דברים. אחד, זה מסתכלים למעלה, ונזכרים בו, שזה מגורי אביו, מגור, יראת שמיים, יראת השם, עוד פעם, במובן שאמרנו, שלפחד לשכוח אותו, שבכל רגע נסתכל למעלה, ודווקא בזכות ההשתהות, הרי בזכות זה שיוסף בבור הוא מתפלל ומתחזק ומתחבר, בכל השהויות שהוא עובר, הוא כל הזמן עושה לנגד עיניו, גם את אבא שלו יעקב, שהוא מחזיק אותו בדרך כל השהות במצרים, וגם את האבא שבשמיים. השהות כאן היא כדי שבכל רגע נרים את העיניים למעלה ונזכור את הקדוש ברוך הוא, זה מגורי מלשון מגור, וגם באותו זמן בדיוק, שנסתכל למטה, ונחפש יהלומים בחול. כך הוא אומר. יש כל מיני יהלומים ניצוצות. ונאגור אותם, נאסוף אותם. אנחנו משתהים בדרך, אנחנו עוברים דרך ארוכה, כי בדרך הארוכה הזאת, העקיפה והמשתהה, וה-22 שנים עם הבור הזה ועם הבור הזה, והישמעאלים ופוטיפר, ועוד שנים אצל פרעה, וכל הדברים, וכל העיכובים שאנחנו עוברים בחיים שלנו, זה כי במסלול הזה יש המון המון מרגליות לאסוף. יש המון ניצוצות לאסוף. אם הקדוש ברוך הוא מריץ אותנו בכל הדבר הזה, לא היינו, וזה תכלית ירידת כל הנשמות לעולם, זה לאסוף את כל הניצוצות העבודים של האלוקות, ולחבר אותם חזרה למעלה. זה גם להסתכל למטה ולהגיד, אני עכשיו פה, אני משמשים אותי, מעכבים אותי, לא קרה מה שהיה צריך לקרות, אז אוקיי, זה הזמן להסתכל סביב, להסתכל למטה, לראות איזה יהלום יש פה עכשיו. לחפש את היהלום, ולהסתכל למעלה ולהגיד, השם, זה היהלום, ככה להסתכל, לשני הכיוונים, להגיד, מה אתה רוצה שאני אעשה, איפה, פה, זה היהלום, אני צריך לתת משהו, צריך לקבל משהו, צריך ללמוד משהו, צריך ללמד משהו, צריך לעשות משהו, צריך אולי סתם לשבת ולהגיד תהילים, כי זה עכשיו היהלום שאני צריך לעשות, אני לא יודע, בוא נשאל, אני שואל אותך, אני מסתכל לשני הכיוונים, מה אני יכול לאגור כאן, ומה אני יכול לחוות את היראת השם, את היראה של, שאני רוצה להיות בקשר איתך. ואז יוצא משהו עוד יותר חזק, שאוסף את כל התשובות מקודם, שמאיסב, שיעקב אומר לו, יעבור נא, אדוני מלפני עבדו, ואני את נעלה לי איתי, מאיסב, באמת אין בעיה שהוא ירוץ, כי הוא לא אמור לאסוף את כל היהלומים האלה, ולא מצפים ממנו לכזה קשר אינטנסיבי עם הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר פרעו, פרעו יש לו קשר עם שם אלוקים, וזה בסדר, ככה הוא מקבל את כל השפע שלו וחלומות, ויש לו את התפקיד שלו, בהתחלה להיות פרעו טוב, אחרי זה להיות פרעו רע, בסדר, זה התפקיד שלו. אבל לא מצפים ממנו את הקשר האינטנסיבי הזה עם הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, ולא מצפים ממנו לאסוף את כל היהלומים האלה, אז הוא יכול לרוץ, הוא מפספס את היהלומים. וכל ההשתהות שלנו זה בגלל שרוצים אותנו כאן בכל רגע ורגע עם שתי המבטים האלה, שני המבטים האלה, שתי ההסתכלויות האלה, שאנחנו נאסוף את כל הדברים. אז אפשר להגיד שאם אתה רואה שמשהים אותך מהשמיים, אז אומר שהקדוש ברוך הוא מחזיק ממך. הוא מחזיק ממך שאתה יכול להתחבר לנצח ולעמוד באיסורים של הגלות והשהות והעיכוב, והוא מעריך אותך שאתה יכול למצוא פה את היהלומים שהוא פיזר כאן בעולם ורוצה שנאסוף אותם, והוא מעריך אותך שאתה יכול היום ועכשיו וכרגע ליצור איתו קשר עין וקשר לב ולהנחיח אותו כאן בכל המובנים האלה. אז אפשר להגיד, כמו שיוהב השם יוכיח, ועודך השם כי ענפת בי, אז זה גם האיסורים של שיני הזמן, של השהות והעיכוב, אבל זה רק הבעת אמון, והבעת אהבה, והבעת חיבה מהקדוש ברוך הוא שמעכב אותנו, כמו יוסף לעומת פרו, שאין מה להשוות את איזה מין קשר שלהם הקדוש ברוך הוא, וכשיוסף מודע לזה, אז הוא לא מקנה בפרעו, הוא לא מקנה באחים שלו, והוא מקנאים בו, אבל אחרי זה מבינים שגם מזה צריך להיפטר לגמרי, אין מה לקנה בו, רק צריך ללמוד ממנו. בגלל שהוא מחובר לדבר הזה, אז הוא יכול לעבור את כל תוספות הזמן שמוסיפים לנו, מוסיפים לנו, ואנחנו לא מבינים למה, ולעבור את זה בצורה הכי טובה והכי מנוצלת. וזה השיעור שלנו מפרשת וישב. עוד פעם, כל המילה וישב רומזת לישיבה ועיכוב והשהיה. למה אני יושב? אני רוצה לרוץ. למה מושיבים אותי? למה מעכבים אותי? למה מייתים אותי? אז יש את ביטוי כזה, כן, מסתובב בשנים האחרונות, המתנה היא המתנה. אז אפשר להגיד שזה כל השיעור הזה בא להסביר לעומק את הרעיון הזה, את הקשר בין להמתין ולתת ונתינה, נתינה מהקדוש ברוך הוא. יש גם, נוסיף איזה עוד דבר אחד קטן, שגם כן חידוש של רבי נחמן, וזה נסיים, שיש פסוק שאומר, כתר לי זער ואחבקה, פסוק מאיוב. כתר לי זער ואחבקה, זה המתן לי קצת ואני אראה לך. המילה כתר בהתחלה היא מילה מאוד מיוחדת להמתנה. אבל זה רומז לכתר, ספירת הכתר, הספירה, הנקודה הכי גבוהה בנשמה, כמו אותה נקודה משיחית. כתר לי זער ואחבקה, תחכה לי רגע, תמתין, תשתהה, אם יהיה לך סבלנות והמתנה והשתהות, אז אני אראה לך דברים שאני לא אראה למי שאין לו את ההמתנה הזאת, אני אראה לך דברים אחרים. ורבי נחמן מחבר את זה כתוב שהבא להיטהר, כתוב, הבא להתאמה פותחים בפניו, והבא להתאהר מסייעים בידו. אם מישהו בא להתאמה, לעשות דברים שליליים, אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם בחירה חופשית, פותחים בפניו, הדלת פתוחה, אתה יכול לחטוא ולהחטיא כמה שאתה רוצה. אבל אם הוא בא להתאהר, לא רק שהדלת תהיה פתוחה, אלא הוא יקבל עזרה משמיים, שדווקא כאילו, נראה שהיא תאיץ אותו. אבל אז המשל של חזל על הדבר הזה, אחד שבא לחנות בסמים, ואם הוא מבקש נפט, אז המוכר אומר לו, בבקשה, שים לעצמך בסקית, הוא לא רוצה להתעסק עם זה, שים לעצמך, כן, פתוח, פותחים בפניו. אבל אם הוא מבקש הפרסמון, שזה הדבר עם הריח הכי טוב, אז כתוב בחזל, המתן לי מעט ואני אבוא לקחת את זה איתך ביחד. אני גם רוצה להתעסק עם זה כדי ליהנות מהריח. בחזל זה מאוד מוזר, למה יש את ההמתן הזה שם? זה כל מה שהיה צריך כדי להעביר את המשל, זה אם הוא אחד שבא לקנות נפט, אז אומרים לו, בבקשה, תמדוד לעצמך, ואם הוא מבקש הפרסמון, אומר, בוא, אני אמדוד איתך. זה המסעין לו. אבל הלשון של חזל שרבי נחמן ככה נתפס אליה, זה אומר, המתן לי מעט ואמדוד עמך. כלומר, כדי להתחבר אל האפרסמון, אל הריח הדק הפנימי העמוק, זה דווקא הולך עם המתנה. כי זה בקשר עם הקדוש ברוך הוא, וכאן אנחנו עוברים לאיזה ציר זמן אחר. ופה דורש המתנה. ההמתנה, ההשתהות, מעבירה אותנו לאיזה תודעה יותר עמוקה, להריח ריחות יותר עמוקים. אז עד כאן שיעורנו לפרשת וישב תשפ"א. לא אמרנו את כל הקשר לחנוכה, שכחתי להגיד, תכף חנוכה. שבחנוכה רואים בדיוק את הקשר החזק מאוד לכל השיעור הזה. שמה קרה ביום הראשון של חנוכה? ביום הראשון הם באו לבית המקדש, ראו שטימאו את כל השמנים, ומצאו פח שמן שעל פניו נראה שהוא מתאים ליום אחד. הם היו יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אז אין מה לעשות עכשיו, אז נחכה עוד 8 ימים, ואז יהיה. אבל אמרו, לא, כרגע, עכשיו, היום, now, יש לי שמן ליום אחד, אז אני מדליק. שאל מחר, שבוע, אז לא יודע מה יהיה מחר. עכשיו יש, או יש שמן, עכשיו אני מדליק. ואז פתאום, הפלא ופלא, כשהם היו מוכנים לא לחיות בתודעה של, רק עוד 8 ימים יש שמן, ולהתייאש מזה, אלא להגיד, יש כל נשימה ונשימה, להגיד תודה. כרגע נשימה זה גם שמן, כן? על כל שמן ושמן. יש לי שמן להיום, אז אני מדליק אותו. אני לא חושב על מחר, אני מדליק את זה עכשיו, מאיר עכשיו, זה תן חלקי. בחלק הזה, ברגע הזה, יש לי שמן, אני מדליק. ובזכות זה, אפשר להגיד, אז השמן באמת השמין, ונמשך, והתפשט, והתארך, ונתן להם את כל 8 ימים שהיו צריכים. אבל זה התחיל מזה, שהם היו מוכנים להגיד, אני כרגע מאיר את האור שיש לי להאיר. ואת זה אני מביא, וזה הדבר המשיחי שלי, שמן, משיח זה מלשון משיכת שמן. אז עם התודעה הזאת צריך לבוא לחנוכה עכשיו, שכל יום להתמקד ביום שלו, לכן זה יפה שכל יום נוסף לו הנר שלו. השמן הוא בעצם מסמל את דרגת התודעה הגבוהה יותר בכל רגע. אז לכן פח שמן אחד קטן יכול להדליק פה למטה מנורה שלמה 8 ימים.